כי נפתח בבשורת יוחנן פרק א', עמוד 165 בברית החדשה, ונקרא פסוקים 44 עד 46. יוחנן, בשורת יוחנן א', מפסוק 44 עד 46. ואי ממחרת, ויואל ישוע לצאת הגלילה, וימצא את פיליפוס, ויאמר אליו, לך אחריי. ופיליפוס היה מבית סיידה, עיר אנדרי ופטרוס, ויפגע פיליפוס את נתנאל, ויאמר אליו, מצאנו אותו אשר כתב משה, בספר התורה ונביאים, את ישוע בן יוסף מנצרת. להזכיר לכולנו, אנחנו במפגש האחרון לפני שבועיים, הרחבנו את הדיבור על שמעון פטרוס, אותו תלמיד נפלא, נפלא של ישוע, שבאמת יכול להיות דוגמה ומופת, באמת, לכל אחד מאיתנו, על הרצון המיוחד שלו. אני קורא לאדם הזה רצון שלם, לאהוב את ישוע עם כל הלב והנפש. אנחנו זוכרים את שאלתו של ישוע, תאהב אותי שלוש פעמים, ושמעון אומר, אתה יודע שאני אוהב אותך. איזה תשובה נפלאה. אתה יודע. אני מאחל לנו כולנו שאנחנו נדע שאלוהים אוהב אותנו ואנחנו אוהבים את אלוהים. זה משהו אמיתי שהוא תוצאה של כל צורת החיים שלנו בעולם. לא פחות. לא דיבורים, כך אנחנו חיים, ברצון שלם, וראוי אבינו שבשמיים, וישוע אדון, שיהיו בעולמנו בני אדם, שהוא יצר וברא, שיאהבו אותו, כפי שראוי לאהוב את הבורא. אני רק יכול לאחל את זה לנו כולנו. מכאן אני רוצה שנעבור לפסוק 44 שקראנו כעת. ואם ממחרת ויואל ישוע לצאת הגלילה וימצא את פיליפוס ויאמר אליו לך אחריי. ופיליפוס היה מבית סיידה עיר אנדרי ופטרוס. נשים לב שממש למחרת אחרי המפגש עם שמעון פטרוס, אז ישוע עולה לכיוון הגליל, ואת מי הוא פוגש? את פיליפוס. כפי שאנחנו מבינים, שום דבר בחייו של ישוע לא היה במקרה. ישוע, אחד הדברים שמאפיינים אותו, שהוא היה מלא לרוויה ברוח הקודש, ולכן כל מה שהוא פעל, כל מה שהוא אמר, הכל היה מכוון ומודרך באופן מלא ושלם לידי אבינו שבשמיים. מושלם, פשוט מושלם, אין למעלה מזה. וישוע הודרך לעלות לגליל, והיה ברור לחלוטין שיש מטרה לעלייה הזאת לשם, והוא פוגש את פיליפוס, הוא אומר לו קצר ולעניין, לך אחריי. ולאבדיל מהמקרים אחרים שלמדנו וקראנו, אנחנו לא שומעים את תגובתו של פיליפוס. לא כתוב איך הוא הגיב. ניתן להבין בדיעבד משלושת הפסוקים שקראנו, שללא ספק פיליפוס נענה לקריאתו של ישוע, והחליט ללכת אחריו. בעצם העובדה שרק הוא פנה לנתנאל, ועל כך אנחנו נרחיב את בעזרת האל בפעם הבאה. אבל אין ספק, פיליפוס הבין שמי שקורא לו ללכת אחריו, זה לא פחות מאשר בן האלוהים, ולכן הוא קיבל את הקריאה ונענה לה והלך אחרי האדון. אני חשבתי ערב הזה, אחרי שבחנתי את החיים של פיליפוס ואת האירועים השונים שהוא מוזכר בקשר ובשיחות עם ישוע, לעבור על מספר מקרים שישוע נפגש איתו, ונשתדל ללמוד גם לקחים מאוד חשובים מהמפגש של ישוע עם פיליפוס וההתפתחות הרוחנית הנפלאה שחלה בשליח הזה של ישוע. אני מציע שבראשונה נפטר ונקרא בבשורת יוחנן פרק ו', בשורת יוחנן פרק ו', בעמוד 174, נקרא מפסוק 5. בשורת יוחנן ו' מפסוק 5, עמוד 174. וישא ישוע את עיניו, וירא עם רב בא אליו, ויאמר אל פיליפוס, מאין נקנה להם לחם לאכול? ואך למען נסות אותו דיבר זאת, כי הוא ידע את אשר יעשה. ויען אותו פיליפוס, לך 200 דינר לא ימצא להם לקחת לו איש איש מעט. ויאמר אליו אחד מתלמידיו, אנדרי אחי שמעון פטרוס, יש פה נער אשר לא 5 כיכרות לחם שעורים ושני דגים, אך אלה מה אמה לעם רב כזה? נסתפק בזה. אז כאן אנחנו קוראים על ישוע שהוא מסתכל סביבו, רואה המוני עדי אדם מקיפים אותו, כפי שאנחנו רואים לפי ההמשך, לפחות 5,000 אנשים סבבו את ישוע. ישוע מרגיש לא בנוח, האנשים האלה אולי שומעים אותו, מאזינים לו לא מעט זמן, ומן הסתם הזמן עובר, הם מתחניות רעבים. ישוע מרגיש את הצורך גם לדאוג לצורך הגופני שלהם, לתת להם מזון לאכול. ואז הוא פונה ככה בסוג של תמימות אל פיליפוס, ושואל אותו, מה דעתך? איך נוכל להשיג אוכל לכל ההמונים האלה? מה שיפה שיוחנן השליח שכתב את הבשורה הזאת, הוא מסביר לנו בצורה מאוד יפה מדוע ישוע שואל את השאלה הזאת את פיליפוס. אבל הוא שואל אותו. מי שהיה סתם קורא את זה, יכול לחשוב, כביכול ישוע באמת רוצה להתייעץ עם פיליפוס, איך להתמודד עם הקושי, איך להכיל את העם. אבל מה אומר לנו כאן יוחנן, השליח הנפלא הזה? אך למה נסות אותו דיבר זאת, כי הוא ידע את אשר יעשה. ישוע ידע בדיוק מה הוא מתכוון לעשות. וכל מי שמכיר את האירוע הזה בהמשך, אני אומר רק בקצרה, ישוע בהמשך לקח את 5 כיכרות הלחם, לקח את 2 הדגים, ברך עליהם, והכיל את כל המוני האנשים, האלפי, 5,000 איש, ועוד לאחר מכן נשארו מספר סלים שהיה צריך לאגור אותם אחרי הפלא שעשה ישוע. ישוע לא היה, באמת לא היה זקוק לעצה שיגיד לו פיליפוס, באמת לא היה זקוק, בן אלוהים. הוא שואל אותו למטרה אחרת לגמרי, לנסות אותו. והשאלה שאני מעלה, מהו הניסיון שבו ניסה ישוע את פיליפוס? זאת השאלה, כתוב לנסותו, לברר על איזה ניסיון מדובר. את זה כותב יוחנן, השליח, למה נסותו? ואני אסביר איך אני מבין את האמת הפשוטה הזאת. תראו, במושגים אנושיים רגילים, לכאורה התגובה של פיליפוס הייתה סבירה והגיונית. ישוע שואל אותו איך להתמודד עם הצורך לרכוש מזון לכזאת כמות של אנשים. הוא אומר לו בתמימות, אין סיכוי. עם 200 דינר אם יקנה כמה לחמים שרק נאכל בסכום כזה, עדיין יהיה כזאת כמות מזערי לתל כל בן אדם, שזה לא יספיק. במילים אחות, מה אומר פיליפוס לאדון? אין לי פתרון. אין לי פתרון. ומשתמע מפיליפוס, שאם אין לו פתרון, אז אין פתרון. אתם שומעים? אין פתרון. זו בדיוק הנפילה של פיליפוס, להבנתי. כשבן אלוהים שואל אותו שאלה, האם יעלה על הדעת, אני שואל, שלא יהיה פתרון? שאלה מאוד עניינית. בן אלוהים שואל, עוד בן אדם שואל אותך. בן אלוהים, האם אתה קולט מי שואל אותך את השאלה הזאת? איך אתה מסוגל לומר, אין פתרון? אגב, זה לא רק את התשובה שלו, כפי שקראנו גם אנדרי, אומר ככה בעדינות, יש כאן איזה 5 כיכרות לחם ושני דגים. בוודאי שזה לא יספיק לכל העם הזה. לכאורה, במובן אנושי, שכלי רגיל, הם נתנו תשובה הגיונית. אבל לא זה מה שהכתוב מלמד אותנו, זה היה ניסיון. וחובתנו להבין את פשר הניסיון, ומה עלינו ללמוד מהניסיון הזה. להבנתי, מה שישוע ציפה מפיליפוס, שגיד את המשפט, אבל זה הבנתי. אדוני, לי אין פתרון, אני לא מבין איזה פתרון למצוא, אבל יש לי את כל הביטחון, את כל האמונה, שלך יש פתרון. ואני מאמין שאתה תמצא פתרון. זה להבנתי התשובה הרוחנית, להבנתי, שיש עוד ציפה מפיליפוס. אחרי שהאדם הזה, כאחד השליחים הקרובים לישוע, ראה את כל הפלאים שישוע עשה. לא מדובר על יום יומיים הוא רואה את האדון. הוא נלהב העוצמה האלוהית שלו, הגבורה שלו, הפלאים, הניסים, גירוש עדים. ישוע ריפא כל יום עשרות ומאות ואלפי אנשים בסיתונות. האם לישוע יש בעיה להתמודד עם קושי כזה? באמת, יש לו איזה דילמה להתמודד עם זה? וזו בדיוק הייתה, לדעתי, הנפילה, הכישלון של פיליפוס. יחד עם זאת, אני רוצה להתייחס לפיליפוס בהמון סלחנות. נזכור שבשלב הזה הוא עדיין לא נדבל ברוח הקודש, שלא נשכח את זה. הוא היה בתחילת הצעדים שלו באמונה, היה לו רצון טוב, אמיתי, ללכת אחרי האדון. הוא היה צריך לעבור כברת דרך לא פשוטה, כדי שבאמת הוא יוכל להגיב, אני אומר, בצורה רוחנית בוגרת, בוגרת, כאדם שבאמת מכיר את אלוהים, את גבורתו ואת גדולתו. עכשיו, מעבר לתגובה הזאת של פיליפוס, שניתן להבין אותה, אני מבין שיש כאן לקח רוחני מאוד עמוק וחשוב עבורנו כולנו. תראו, כשאני בוחן את החיים שלי לפחות, ושל חלק לא קטן מהקרובים אליי, המאמינים, הייתי אומר שרוב הפעולות והחלטות שאנחנו עושים בעולם הזה בדרך כלל פשוטות, הגיוניות, ולא דורשות מאיתנו יותר מדי לשבור את הראש. זאת האמת. רוב ההחלטות הן די ברורות ופשוטות בתחומי החיים שלנו ביום יום. אנחנו חושבים בהיגיון פשוט ובריא, אנחנו חושבים על סמך האור שיש לנו דרך ישוע משיח, מה נכון ומה לא נכון. ובדרך כלל מקבלים החלטות מאוד פשוטות וברורות ונכונות ברצון של אלוהים, בלי להיכנס ליותר מדי דילמות מיוחדות. השאלה שנשאלת, זו שאלה, מה קורה לכל אחד מאיתנו כשאנחנו מגיעים לצומת, יש איזה קושי, יש איזה בעיה, וכשאנחנו בוחנים את הבעיה, אנחנו מגיעים למסקנה אחת מאוד לא נעימה, מאוד לא נעימה. אין לנו פתרון. פשוט אין פתרון. חושב אפשרות א' לא מתאים. אפשרות ב' לא מתאים. אפשרות ג' לא מתאים. כל מחשבה שעולה במוחנו, כל ניתוח שאנחנו עושים ומוכנים את המציאות בהקשר לאירוע, לקושי, אין פתרון. האם יש מישהו בחדר הזה שלא היה חייב יום אחד במצב? אני באמת שואל. אני חייב להודות ולהתוודות שזכרתי לא פעם ולא פעם ולא שלוש בחיי. אתה מגיע לנקודה, אתה לא יודע מה לעשות, ואני לא מגזים, אתה לא יודע. מה אתה עושה? מה אתה עושה? אתה בדילמה. אתה מאמין, אתה מגיע לצומת ואתה לא יודע מה לעשות, ואני לא מגזים, אין לך שום פתרון. אפילו מנסה דרך אחת, דרך שנייה, כלום לא זז, הכל כפוף, דומם. מה אתה עושה? מה עושים אנשי העולם כשאין להם פתרון? הם שוברים את הראש. הם לא ישנים בלילה. זה מדיר שינה. אני אומר לכם, אדם שנקלע למצב שהוא לא יודע מה לעשות, הוא משתגע. הוא משתגע, הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. כשלמדתי קצת על המוח האנושי, שמעתי הסבר מאיזה מלומד במושגים של העולם, שהמצב הכי מביך שבן אדם יכול להיות בעולם הזה, שאין לו פתרון. זה המצב הכי מביך. יותר גרוע ממצבים שהוא במצב מאוד קשה, אבל לא צריך לעשות כלום. כשהוא בדילמה והוא לא יודע איך להתמודד איתה, זה משגע את המוח האנושי. הוא לא יודע איך להתמודד. ואני יודע שאנשים בעולם, אני אומר לכם, סובלים מנדודי שינה, ואני לא מגזים, נכנסים לחרדות ולמתח נפשי עמוק וקשה, כשנקלעים מסיטואציה כזאת. וזה בדיוק המצב שלו נקלע פיליפוס, הייתי אומר, בזער אנפין, זה באמת פינץ, מה זה כבר היה, לתת אוכל לאנשים. זה המבחן שלנו. ברגעים כאלה, למרות שאין לנו פתרון אנושי, ליפול לברכה, להגיד, אלוהים, תרחם עליי. תרחם עליי, קטן ואומלל ומסכן ומוגבל. תרחם עליי. ויש לי את כל האמונה בעולם שאתה יכול ואתה תפעל כדי לפתור את הבעיה. זה בדיוק מה שישוע מצפה, להבנתי, מכל אחד מאיתנו. לא להתייאש, לא להיכנס לדיכאון, להיכנס לאומללות, לספקות, לכל מיני מחשבות מוזרות שישגעו אותנו באופן אנושי. לא. אלוהים תרחם ותפעל. ולהאמין שאלוהים יעשה ויפעל. אני רק רוצה להוסיף תוספת קטנה. יש רק תנאי אחד שאלוהים גם יעשה ויפעל, מעבר לזה שאנחנו מאמינים שהוא יעשה ויפעל. שהמצפון שלנו יהיה נקי. פשוט נקי. תקשיב מה אני אומר. אבל באמת נקי. לא 60%, לא 70%, לא 80%. שאלוהים יודע ואנחנו יודעים שברצון, בהשתנות הכי עמוקה שלנו כבני אנוש, אנחנו עושים את המיטב שתלוי בנו כדי לא להיכשל, לא לחטוא, ולעשות את הישר והראוי לפניו. בלי קשר מה שקורה סביבנו, מי מקיף אותנו, זה לא רלוונטי. אלוהים בוחן אותנו יום יום, שעה שעה, נבין. ולכן אני כל פעם מרגיש לחדד את הנקודה הזאת. המצפון הנקי שלנו נותן לנו את הביטחון השלם. אלוהים יעשה ויפעל. אני זוכר את התבטאות לעתים של אבי בנושא, אומר, כשאנחנו חיים את האמת, איך הוא אמר, אנחנו קושרים את אלוהים, וזה נכון. כשמאמין באמת עושה את חלקו, יש מצב שאלוהים לא יתייחס. אני באמת שואל, יעלה על הדעת? כמה אנשים ביקום עושים את הכל כדי למצוא חלפה? כמה, אני באמת שואל, כמה? ואם אנחנו משתייכים לקבוצה כזאת, אני אומר לכם, אלוהים יעשה ויפעל. זה האלוהים שאני מכיר וחובד את ההתנהלות שלו מולי ושל אנשים מאמינים אמיתיים. כמובן, שמאמין לא חי את האמת, והוא יודע עמוק בקרבו שהוא מעגל הרבה פינות ולא ממש משתדל ולא ממש מתאמץ, ואני בוחר את המילים. אני לא מדבר על הצלחה של 100%. מי שיגיד לו שיש לו הצלחה של 100%, אני אגיד לו כמשפט ראשון שהוא לא יודע מה הוא מדבר. כולנו נכשלים, כולנו. השאלה היא כמה אנחנו משתדלים ומתאמצים. זאת השאלה. אלוהי לא מצפה, תאמינו לי, שניתן מעבר ליכולת שלנו. הוא באמת לא צריך להסביר לו את זה. הוא קצת יותר חכם איתנו, תאמינו לי. הוא יודע את המגבלות שלנו, את היכולות שלנו, אבל מה שאפשר לעשות, את מה שאפשר לעשות בנפש חפצה, אלוהים רואה הכל גלוי לפניו. וכשהוא רואה אדם כזה, אני אומר לכם, הוא יעשה והוא יפעל. ואני רוצה לקוות שאנחנו נתנסה הלכה למעשה בחיינו בפועל אלוהים. כשאנחנו מגיעים לצומת, אין לנו פתרון, אבל אלוהים מצא את הפתרון. וכשנעבור חוויה כזאת פעם ופעמיים וחמש ועשר ויותר מקרים, וכל פעם אלוהים יפתיע אותנו מחדש עם הפתרון שהוא נותן, שהוא מעבר להבנתנו ומחשבותינו, אנחנו נוכל להגיע, אתם יודעים לאיזה מצב? שאנחנו נדע. אנחנו כבר לא נאמין. אנחנו פשוט נדע. אלוהים ימצא פתרון. כל מה שידרש מאיתנו, להנתין בסבלנות. לא תמיד הפתרון של אלוהים זה מהיום להיום או מהיום לך, לא תמיד. אם זה דורש איזושהי סבלנות, אבל נוכל לישון היטב בלילה כשהמצפון נקי, שהוא יעשה ויפעל. זה השיעור הרוחני שאני אישית לומד מהניסיון שהעביר ישוע את פיליפוס, ובשלב הזה הוא עדיין לא היה טבול ברוח הקודש, ולכן הוא הגיב כפי שהוא הגיב. וכאן אני רוצה לעבור למקום נוסף, בסורת יוחנן פרק 14, פרק י' נקרא מפסוק 8, עמוד 197 בברית החדשה, בסורת יוחנן 14 מפסוק 8. ויאמר אליו פיליפוס, אדוני, הראינו נא את האב ודי לנו. ויאמר אליו ישוע, זה כמה ימים אנוכי איתכם ואתה פיליפוס הטרם תדעני? הרואה אותי ראה את האב. ולמה זה תאמר הראינו את האב? אינך מאמין כי אנוכי באבי ואבי בי הוא? הדברים אשר דבר עליכם לא מנפשי אנוכי דובר, כי אבי השוכן בקרבי הוא עושה את המעשים. האמינו לי כי אנוכי באבי ואבי ביאו, ואם לא, אך בגלל המעשים, האמינו לי. אז כאן יש לנו עוד מפגש מעניין בין ישוע אדון ופיליפוס, התלמיד שלו. ופיליפוס פונה לישוע ושאל אותו, מפציר בו אם אפשר לומר, תראה לנו את האב ודי לנו, כאילו זה יספק אותי, הוא אומר לישוע, ב-100%. רק לראות את האב. ואז אני אבוא להרגשה מלאה ושלמה של סיפוק בעולם הזה. לראות את האב. נשים לתגובה של ישוע. ישוע בפירוש גוער בו, אם אתם עוקבים היטב בתשובה שלו, בפירוש גוער בפיליפוס. שימו לי למשפט שאומר לו, זה כמה ימים אנוכי איתכם, ואתה פיליפוס, תרם תדעני. האמת היא שישוע המום. התלמיד הזה היקר, שהוא אוהב אותו, נמצא איתו כבר לא יום, לא יומיים, כבר תקופה די ממושכת. עד לכל פעולתו בגבורה שאין למעלה ממנה, לא הייתה לכזאת וגם לא תהיה כזאת ביקום, בין אלוהים. כל מילה שיצא מישוע, איזה עוצמה, איזה סמכות, איזה גבורה. הרי כל מי ששמע אותו פשוט לא יכול לעמוד מול הכוח האדיר הזה. פלאים בלי שום מגבלה מכל סוג שהוא. וישוע אומר, אתה עדיין לא מכיר אותי? מה עוד צריך לקרות? מה אני עוד צריך לעשות שתתחיל להבין מי נמצא איתך? כך אני מבין את התשובה של ישוע לפיליפוס. הגיע הזמן. הגיע הזמן שתבין מי נמצא מולך. וישוע מסביר לו עם המון ענווה וסבלנות. מה הוא אומר לו? שימו לב. אינך מאמין כי אנוכי באבי ואבי בי? הדברים אשר אדבר לא מנפשי, כי אבי השוכן בקרבי הוא עושה את המעשים. אנחנו צריכים להבין שישוע, למרות שהוא בא מאלוהים, למרות שהוא בן אלוהים, למרות שהוא אלוהים ממש, הוא קיבל החלטה, כך אני מבין את זה, כשהוא לבש בשר, הוא נתן לאב, באופן טוטלי, להפעיל אותו. פשוט להפעיל אותו. כמו איזה ילד קטן, שנותן יד לאבא שלו, ואומר, אבא, עכשיו אני כבר לא ברשות עצמי, אתה תלך ימינה, אתה תיקח אותי ימינה. תיקח שמאלה, אני אלך שמאלה. ישר, אני אלך ישר. אתה תגיד לי לדבר, אני אדבר. אתה תגיד לי לשתוק. אני מציית לך ב-100% 24 שעות ביממה. כך אני מבין את פעולת ישוע בעולם הזה. אגב, אני חייב לומר לכם שיש מאמינים, אמרתי שאין להם הבנה הזאת, והם חושבים שישוע, אם הוא השפיל את עצמו טוטלית לפני האב, טוטלית, אז זה פוגם באיזשהו מובן בעוצמה שלו. אני רואה את זה בדיוק הפוך, בדיוק הפוך. בן אלוהים נכנע לחלוטין ב-100% לאב, אבל לגמרי. עד כדי כך שהוא אומר, אני לא עושה מנפשי כלום, פשוט כלום. אנחנו מבינים על מה מדובר. כניעה מוחלטת של 100%. אני לא יכול לחשוב על כניעה יותר גדולה. כך החליט האדון, כבן אלוהים, לחיות בעולם כבשר ודם. הוא הדוגמה, הוא המופת, לענווה שאין למעלה, אני אומר, אין למעלה ממנה. ככל שאני חושב אז יותר, זה מרגש אותי, באמת מרגש אותי. איזה השפלה, איזה מסירות, איזה ענווה. אין למעלה, אני אומר, אין למעלה מזה, פשוט אין. זה בן האלוהים. לא במקרה אלוהים אומר על הבן, אני אוהב אותו, זה ידידי. לא במקרה. ישוע ראוי לכל הכבוד והתפארת, אני אומר לנו כולנו, להכל. הוא דוגמה מושלמת עבור כל אחד מאיתנו. מושלמת, פשוט מושלמת. איך הוא אומר? מאחלי לעשות את רצון שלי. זה הכל. שום דבר מעצמי, כלום. אפס. צייתנות שאין למעלה ממנה. הבן כלפי אביו של השמיים. ולכן ישוע תמה, שפילופוס מבקש ממנו, תראה לנו את האב. ואני רוצה שנבין, מה שהשליחים קיבלו מישוע, באומר ובמעשה, זה אין לחלוטין, לחלוטין, ככה אני מבין את האמת של הכתובים, כאילו האב עשה את זה, ולא פחות, במילימטר לא פחות. כל מה שישוע אמר זה דבר אלוהים נטו, נטו. כל מה שישוע פעל ועשה זה רצון אלוהים ומעשה אלוהים נטו. מושלם. אין מה להוסיף, אין מה להשלים, פשוט כלום. זה האופן שישוע חי בעולם הזה. את השנים שהוא קיבל לעצמו לחיות כבשר ודם. ולכן ישוע אומר לפיליפוס עם המון ענווה, אני לא עושה מעצמי כלום, פשוט כלום. אבי ששוכן בקרבי, הוא עושה את המעשה. נזכור שפיליפוס בשלב הזה עדיין לא נדבל ברוך, נזכור את האמת הזאת, אני כל פעם מזכיר לנו, הוא עדיין לא הבין מי זה ישוע? הוא לא הבין לעומק העומקים מי זה, הוא לא הבין. אבל בהמשך אנחנו רואים איך אלוהים פתח לו את העיניים והשתמש בצורה כל כך נפלאה ומיוחדת לפעול בשירותו. מה לגבינו? תראו, אנחנו נקראים להיות תלמידי ישוע. אני אומר לנו כולנו, אין לנו מה לתת עצות לאלוהים, אין לנו מה לחדש לו, אין לנו מה להוסיף לו. אתם יודעים מה אנחנו יכולים לעשות? רק דבר אחד. המסקנה שאני הגעתי לפני הרבה שנים, רק דבר אנחנו יכולים לעשות כבני השודים, מה זה? לקלקל. לקלקל. אני אומר לנו כולנו, הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות בקשר עם האלוהים זה לקלקל. הוא מושלם. אם רק נוריד את עצמנו להיות קטנים ואפסים ונתנו לשלוט, פשוט לשלוט בחיים שלנו, במחשבות שלנו, ברצונות, בהכל לשלוט ולכוון, החיים שלנו יהיו פרפקט, פשוט פרפקט. הוא באמת לא זקוק מאיתנו למשהו, תאמינו לי שלא. רק להיכנע בענווה ולזרום עם ההכוונה שלו, זה כל כך פשוט, כל כך פשוט. ומאמין שיקבל את ההחלטה הזאת וחי אותה יום אחרי יום, שנה אחרי שנה, כל החיים, זה מה שמפעיל אותו. הוא אדם מבורך ומאושר, ואין יותר מאושר ממנו ביקום. אין, לא יכול להיות. הוא נהנה מהחסד המושלם של אבינו שבשמיים. ואני אומר לכם, אני לפעמים קצת מוטרד ממאמינים שמנסים לעזור לאלוהים בכל מיני תחומים, עם השכל שלהם, עם האינטליגנציה שלהם, עם החוכמה שלהם. הם באים לעזור לאלוהים, לבורא. אני רוצה לקוות שאנחנו כולנו שיושבים כאן נשתייך לקבוצה מאוד מסוימת של מאמינים, שמה שמנחה אותם זה דבר אחד, להיכנע ולציית באהבה שלמה, שלמה, כל ימי חיים. כולל במצבים לא קלים, כולל במצבים לא מובנים לנו כבני אנוש, כולל מצבים שאולי אנחנו מאוד סובלים מהם, לעולם. לא, שלא תעלה במוחנו, בליבנו, מחשבותינו, איזה סוג של תאייה או ספק לגבי הצדקה המושלמת של אבינו שבשמיים. לעולם לא לתת מחשבה כזאת לחדור ולפעול בנו. אני חייב לומר לכם בהזדמנות זאת, אני במסגרת העבודה שלי בבית הספר נחשפתי לכל מיני דמויות בעיריית תל אביב. אני עד היום זוכר אישה אחת שבאה אלינו לבית הספר לפני לא מעט שנים, ואחד הדברים שפשוט הכעיס אותי עד לא יודע איך לתאר את זה, שהיא אמרה במין עזות מצח, בדיוק זמן קצר לפני יום השואה, היא אמרה, אני כועסת על אלוהים, אני כועסת עליו, במין עזות מצח שממש הרתיחה אותי. מיד שתפתחי את הפה על בורא עולם, מיד ומעט תסתמי את הפה שלך, כזאת פרושה, היא באה לתת ציונים לבורא עולם, להתנצח איתו, מי אתה בן אדם? תסתום את הפה, הבורא. אתה לא מתבייש? אתה לא חושב שתחטוף איזה זפתה? זה הבורא. יכול להבין שמישהו יגיד, אני לא מבין דרכי אלוהים. אלוהים תרחם עליי, אני לא מבין. זה תמוע, אני יכול להבין שגישה כזאת, באמת אני יכול להבין. שאדם נבוך, אם יש הבורא, אז איך הוא הרשה את הזוות? אני יכול להבין בפירוש תחושה כזאת, תאמינו לי. גם כשאני הייתי צעיר, עברו לי מחשבות מהסוג הזה, למה הרשה את האלוהים? אני זוכר שראיתי פעם סרטון של מאמינים, הראו שם אדם שסיפר בדמעות ממש, איך כל משפחתו נרצחה בשואה, מאמין. והוא מתאר ומספר בהתרגשות מה עבר עליו, והוא אומר את זה בדמעות, זה המשפחה שלו, זה לא דיבורים. הוא אומר, אני באמת לא מבין, אלוהים הרשה את זה, אבל אתה לא מגיע עם שום מרירות, פשוט אומללות. אלוהים הרשה ואני מקבל, והוא בולע את הלשון ואת השפתיים ויורדות לו דמעות, אני יכול להבין את זה. אבל להתריס בחוצפה, בעזות מצח, מול הבורא, מי אנחנו ומה אנחנו, שלא נאפשר לשום מחשבה מהסוג הזה כהוא זה לחלוף במוחנו. אותו אלוהים שבו אנחנו מאמינים שלח את בנו, וכשבנו התחנן אליו, התחנן, אין לי מילה אחרת, כל תוכל אביא, כל תוכל, אם תוכל, תביא את הכוס מעליי. האב לא ויתר לבן, הוא לא ויתר לבנו. לסבול עד מוות. זה האלוהים שבו אנחנו מאמינים. עם אהבה וחמלה, שאין למעלה מי, אין, פשוט אין. יום יבוא. אני מקווה שכולנו נוכל להימצא איתו במלכותו ולראות את תפארתו וגדולתו האינסופית. ואני חייב להגיד שכבר בעולם הזה ברור לי לחלוטין צדקת אלוהים. אני אמרתי לא פעם לאנשים, הדברים שאתם רואים בעולם אתם רואים במשקפיים מאוד מוגבלות, מאוד מוגבלות, של 30 40, 50, 100 שנה. אלוהים רואה את המציאות בפרספקטיבה של נצח. אתם קולטים מה קורה כאן? ואותו ילד קטן שלא עשה מאומה, אני מסכים, לא עשה מאומה. אם יום אחד הוא ימצא בנצח עם אלוהים, מה כל כך רע נעשה לו? אני באמת שואל, מה רע נעשה לו? להבין את המימדים שבו הבורא רואה את היקום הזה. נצח. ושרוח הקודש יפתח לנו את העיניים להבין את האמיתות האלה ולהרגיש אותם, להרגיש אותם. כדי שהשטן לא יוכל לבלבל אותנו. לא יוכל לבלבל אותנו. ונכניסו מחשבות מיותרות וטמאות כדי להכשיל אותנו, להפיל אותנו ולגרונו להידחות מהקדושה והאמת של אבינו שבשמיים. זה ככה בקצרה, וברשותכם נעבור למקום הבא. במעשה השליחים פרק ח', מעשה השליחים פרק ח', פרק 8, עמוד 228, נקרא מפסוק 5. עמוד 228, פסוק 5. ופיליפוס ירד אל עיר שומרון והכרז להם את המשיח. והקשב המון העם בלב אחד אל אמרי פיליפוס, בשומעם ובירותם האותות אשר עשה. כי רבים היו אחוזי רוחות הטומאה, והרוחות יצאו מהם צועקות בקול גדול, ורבים נכי איברים ופסחים וירפאו. ותהי שמחה גדולה בעיר ההיא, ואיש אחד ושמו שמעון, היה מלפנים בעיר, מחשף ומשמים את העם, את עם שומרון, במרוע נפשו כי גדול הוא. ובואו נדלג פסוק 12. ויהי כאשר האמינו לפיליפוס בבוסרו את מלכות האלוהים ואת שם ישוע משיח, והתאבלו אנשים ונשים. אני גם מהקטע הזה רציתי שנתרשם קצת מפיליפוס. תראו, משני הקטעים הקודמים שקראנו, אומר בעדינות ובענווה שפיליפוס לא מתגלה בתפארתו. הוא הגיב בשני מקרים בצורה לא מכבדת לדעתי את עצמו, בגלל החולשות האנושיות שלו, גם כשהוא לא האמין בדבקות ביכולתו של ישוע לעשות הכל, וגם במקרה השני שהוא שואל את ישוע, תראה לנו את האב. ישוע באמת ציפה ממנו, איך אומרים, להכיר אותו. אבל עכשיו אני קורא קטע אחר, כל כך מחמם את הלב, שאותו פיליפוס, אותו אחד שלא התגלה לנו בעוצמתו, בגדולתו, פתאום מתגלה כאדם כל כך מיוחד, כאיש אלוהים אמיתי, שעושה עבודה כל כך נפלאה בהדחת אלוהים ורוח הקודש, והוא כלי נפלא בידיו. אותו אחד שלפני זה ההתנהגות שלו לא הייתה מלבבת, בדומה לשמעון, שגם הוא נכשל, כפי שאמרנו בפעם הקודמת, שלוש פעמים, וכיחש בישוע. אנחנו רואים, דיברנו פעם שעבר על שמעון, הפעם על פיליפוס, איזה דבר נפלא. הוא בא לעיר שומרון, מדבר בעוצמה, בגבורה על שם ישוע, והעדות שלו מלווה בפלאים, בניסים, עד כדי כך שיצאו המון המון רוחות רעות מאנשים שהיו באזור. אם שמת לב מה שקראנו, כשהרוחות יצאו מאנשים נשמעו צעקות, הרוחות הרעות ממש נבעלו והיו במבוכה מהגורם שהעיף אותם, שהוציא אותם, אנשים שהיו דפוסי שדים. איזה גבורה קיבל פיליפוס. וכתוב שלא מעט נכי איברים, אנשים בעלי מום, פתאום התחילו ללכת, התחילו להיות בריאים. אומר רק במאמר מוסגר, אלה היו פלאים אמיתיים, אמיתיים לגמרי, ולא כאילו פלאים. אתם שומעים מה אני אומר? אני לא סתם מוסיף את ההערה שלי. גם בימינו אני שומע על כל מיני כאילו פלאים, שלא פעם מדובר באחיזת עיניים, בשרלטנות שפשוט מבזה את מי שעושה את זה, וגם מביישת את מי שמתרשם מזה לדעתי. שום שאנשים מצליחים לרמות אותך בפרצוף פעם אחרי פעם, ואתה מתפתה להאמין שהם עושים דבר אמיתי, אז גם אתה אולי קצת בבעיה. אני אומר את זה בעדינות. כאן מדובר על פלאים אמיתיים שפיליפוס עשה בגבורת אלוהים, רוח הקודש, ואפשרה לאנשים באמת בלימו להתחיל לתפקד. שדים שהוא ממש גירש, ושמעו את הצעקות של השדים שיצאו מבני האדם. זה לא פנטזיות. זה לא הצגה, זה לא אחיזת עיניים, זה אמיתי לגמרי. כמו שישוע פעל ויתר השליחים. והייתי אומר, כל כך מחמם את הלב לראות את פיליפוס מתפקד במלוא כוחו הרוחני, כשרוח הקודש צלח עליו בשבועות, והפעיל אותו כל יתר השליחים. וכפי שקראנו, התוצאה הייתה מאוד מאוד מבורכת. באיזה מובן? שבעקבות כל המעשים שהוא עשה והביסור שלו, כתוב שאנשים באו ונטבלו על ידו. אם אדם כבר מקבל החלטה להתאבל, זאת אומרת שהוא באמת, הדברים דיברו ללב שלו. זה לא רק איזו התרגשות של רגע, הוא באמת הגיעו למסקנה שזה אלוהים פועל דרכו, וקיבלו את האדון והאמינו בו ונטבלו במים. עכשיו, אני נורא נזהר בדבריי. אני לא אומר שכל אדם שמביע את הנכונות להתאבל בכך מאמין בכל הלב והנפש בישוע במובן העמוק. אני מנסה מאוד לדייק. יש גם מקרים לצערנו של אנשים שהביעו נכונות להתאבל, ובסוף הסתבר שמאחורי הנכונות לא היה שום דבר אמיתי באמת. יש גם תופעות כאלה, שלא נתבלבל. אבל יש לא מעט אנשים כשמביעים נכונות להתאבל, הם באמת מתכוונים לזה, ומבחינתם הם מקבלים את ישוע עם כל הלב, והם מחליטים להתמסר לו ולחיות למענו. עכשיו, בהקשר הזה אני רק רציתי להוסיף ולומר, תראו, אני אומר שבקהל שיושב כאן, יש מגוון של מאמינים, חלקם נדבלו ברוח, ואני אומר שחלקם גם לא נדבלו ברוח. אם זה לא התפקיד של מישהו מאיתנו להחליט מי נדבל ומי לא. אלוהים יודע. ואני רציתי לעודד, באמת לעודד, אם יש בינינו אחים ואחיות שעוד לא יהיו לשלב שנדבלו, להאמין, באמת להאמין, שאם הם יקבלו החלטה סופית, סופית, איך אמרנו? לא בכאילו, סופית, ללכת אחרי האדון, הם לא יצטערו, הם באמת לא יצטערו. אלוהים יעשה משהו בחייהם שהם לא יצטערו עליו לעולם. לא יצטערו. אני יודע שהנפש הרקובה, אני מרשה לעצמי לו הרקובה, שהם קיימת בכולנו, אני יודע, יש לה איזה פחד לאבד שליטה עלינו. אני אומר לכם, יש לה פחד לנפש שלנו. אני מכיר את זה באופן אישי, לצערי. וזו הטיפשות הכי גדולה של בן אדם לרחם על נפשו. אני אומר לכם, אני הגעתי למסקנה שזה האויב הכי גדול של כולנו, הנפש שבקרבנו. אותו חלק שרוצה לשלוט עלינו. איך אומר את זה ישוע? הנפש הזאת תאבד אתכם באש גיהנום. ומי שנותן לנפש שלו את מה שהיא רוצה, הוא יאבד אותה. אומר לנו כל כך חד וברור, לבוז לה, לסנוע אותה, היא יוצאת נגדנו, הנפש שלנו, לתת לרוח להפעיל אותנו, למלא אותנו. אנחנו לא נצטער לעולם, השנים יעברו ואנחנו יהיה מאושרים. לא ישייך נשתייך לאותה קבוצה של אנשים שמתקווים למוות הם רועדים מפחד, מה מחכה להם יום, לא נשתייך לקבוצה הזאת. יהיינו חופש אמיתי, ביטחון של 100%. אני אפגוש את האדון, אני אפגוש אותו, אני יודע את זה. אין עושר יותר, אני אומר, אין עושר שדומה לזה, אין ולא יכול להיות. אדם הכי מאושר במושגי העולם, שיודע שמספר לו חידלון, זה אדם אומלל ומסכן, אומלל ומסכן. ואנחנו יודעים מה מחכה לנו, יודעים ממש. ולכן אנחנו בזים לנפשנו, לרצון שלה, לאחוז שליטה על עצמנו, לא לאפשר לה, לא לאפשר לה. ועם הכוח של אלוהים בקרבנו, לנוע קדימה, לעשות את המלחמה הטובה. אנחנו לא נצטער לעולם. ויבוא יום, ואנחנו נמלוך עם האדון, ונבין את כל פעולתו השלמה ביקום הזה, בצורה מושלמת, מושלמת לחלוטין. אבינו, הוא אל מלא אהבה, מלא צדקה, מלא רחמים, מלא חמלה. נאמר על ישוע, שהוא בחזון יוחנן, שהוא מחכה בפתח, שנפתח את הלב. זה האלוהים שלנו. ישוע מחכה בסבלנות לנו, לכל אחד מאיתנו, שנפתח את הלב. הבורא. זה האלוהים שבו אני מאמין. זה האלוהים. נפתח את הלב. כל זמן שאפשר, זה לא מאוחר. כדי שהוא ייכנס בפנים. תוכל לחיות חיים אמיתיים, עם משמעות, עם תוכן, עם שמחה, עם גבורה, עם אמת, עם צדקה. תאפשר לו, תאפשר לו להיכנס פנימה. זה מה שאני יכול לאחל לנו כולנו, ולא נצטער על כך, בחסד האל.